אנחנו היום לומדים נושא מאוד חשוב בפרשת השבוע, פרשת בשלח. ומתוך הפסוקים ומתוך העניינים שמופיעים פה אפשר לקחת כל דבר אקטואלי להיום. כידוע שהתורה היא מלשון הוראה, והתורה היא לא רק ספר היסטוריה, למרות שיש גם הרבה היסטוריה בתורה, אבל אנחנו לומדים תורה כחלק של דבר חי שאפשר היום לחיות עם כל שורה שכתובה בתורה. מה הנושא שאנחנו לומדים היום? אנחנו קוראים את הפסוקים מפרק י' בפרשת בשלח, איך מתרחש הרגעי הלחץ של עם ישראל, מתי שמצד אחד פרעה רודף אחריהם, ועדיין הם לא זכו לראות את הנס של קריעת ים סוף. נקרא את לשון התורה מספר פסוקים. והוא פרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. יש כאן, רואים שהיהודים מתלוננים. מה בדיוק ההתלוננות שלהם? אז עוד מעט נפרטת. היום המשה אל העם, אל תיראו, התייצבו ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי, ידבר בני ישראל וישאו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ומקהו, ויבואו בני ישראל בתוך היום היבשה. אלו הפסוקים שבעצם מקפלים בתוכם סערת רגשות גדולה מאוד, וויכוחים וטענות ודחיית רעיונות, ועד שהגיעו לנקודה הנכונה, הכל מקופל באותם פסוקים, ונראה איך כל זה הוא חי ואקטואלי גם היום. מה אנחנו רואים פה בעניין הזה? יש קטע מעניין מאוד שמופיע במחילתא של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מסביר לנו שבתלונות שעם ישראל מתלונן נגד משה רבינו, בעצם זה לא היה תלונה מסוג אחד, אלא הוא מפרט שארבע קבוצות, ארבע מפלגות, צמחו להם באותו רגע בעם ישראל. מה היו ארבעת המפלגות? נראית לשונו של המחילתא. הוא אומר, בארבע כיתות עמדו ישראל על הים. אחת אומרת, ניפול הים. קבוצה ראשונה אומרת, בוא נתאבד. להיות במצב כזה שהמצרים אחרינו, אנחנו מכירים אותם כבר מהשנים רבות הקשות שלהם, עדיף להתאבד.
שלא יחזירו אותם לעבדות. אולי זה...
לא רוצים... לא רוצים בכלל להיות יותר קשורים למצרים, פשוט להתאבד. ואחת אומרת, נחזור למצרים, מה אפשר לעשות? נרים דגל לבן, נרים ידיים, נרגיד שאנחנו חוזרים חזרה להיות עבדים, וזהו, נחסוך את כל הבעיות שעלולים לבוא כרגע מהמגע העיקר, כן, נחזור. ואחת אומרת, נעשה מלחמה. שנייה אומרת, מה פתאום? לא נתאבד, וגם לא נחזור להיות עבדים, בואו ננסה להילחם. יש לנו כלי נשק, כתוב החמושים עלו בני ישראל ממצרים, אז אומר רש"י, אחד הפירושים שהם יצאו עם כלי נשק, בוא נלחם. ואחת אומרת, קבוצה אחרונה אומרת, נצווח כנגדם, בוא פשוט נצעק, ריבונו של עולם תעזור לנו. איפה רואים שהיו כאלה ארבעה קבוצות? איפה זה מרומז בפסוקים שקראנו? אומר המחילתא שזה מרומז בפסוק י"ג וי"ד. כשמשה רבינו עונה ליהודים, הוא אומר להם מה לעשות, ויום המשה אל העם, במשפט הארוך שמשה רבינו אומר, לעם ישראל מקופל תשובה לכל אחד מארבעת הקבוצות. איך? אומר ככה, זו שאמרה ניפול הים, קבוצה הראשונה שאומרת בוא נתאבד, אז זה המשפט הראשון שמשה רבינו עונה להם, ומה הוא אומר להם? התייצבו וראו את ישועת השם. אל תתאבדו כל כך מהר, אל תקפצו לים, עוד מעט תראו איזה נס גדול יהיה, ותחסכו את כל הרעיון הלא נכון הזה, אלא תעמדו ותראו. זו שאמרה נחזור למצרים, קבוצה שנייה שאומרת נחזור להיות עבדים, זה המשפט הבא של דברי משה. הוא אומר, כי כאשר ראיתם את מצרים, מה הוא אומר להם? כמו שאתם רואים את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, אין לכם בכלל סיכוי לחזור למצרים להיות עבדים, כי הם בכלל לא יהיו קיימים בעוד כמה שעות או כמה דקות. זו שאמרה קבוצה ג' שאומרת, נעשה מלחמה עמהם. אז מה אומר משה רבינו? השם ילחם לכם, יש לכם אמנם נשק, אז תנו לקדוש ברוך הוא לנהל את המלחמה, ואתם לא תעשו שום דבר. זו שאמרה נצבח כנגדם, אותה קבוצה שאומרת נתפלל להשם, לכאורה הם כבר אנשים בסדר, תפילה לקדוש ברוך הוא, אומר משה רבינו, גם זה לא נכון. ואתם תחרישון, אתם אלה הקבוצה שאומרת להתפלל, אל תתפללו כרגע, זה לא העניין. מה צריך לעשות? דבר על בני ישראל וישאו. כדי להבין איך הנושאים הללו הופכים להיות דבר חי ואקטואלי היום, בחיי היום-יום של יהודי עם עצמו, עם הסביבה, יש כאן שתי שאלות כלליות שלא מובנות. דבר ראשון, איך יכול להיות שקבוצות כאלה מנוגדות, הרי הן ממש תחושות נפש הפוכות, בין תחושת ייאוש של התאבדות לתחושת מלחמה. הרי זה ממש מן הקצה לקצה. אפילו אלה שרוצים להיות עבדים, זה גם תחושה שרוצים חיים, ומוכנים אפילו להיות עבד, העיקר לחיות, לעומת זה שאומר בוא נתאבד, אומר לא רוצים בכלל לחשוב על עבדות, מוכנים למות ממש. זאת אומרת, זה ממש מן הקצה אל הקצה. נשאלת השאלה, איך במלחמה ותפילה, איך משה רבינו מקפל במשפט אחד תשובה לארבע קבוצות מנוגדות. הוא לא מחלק את זה לארבע הרצאות שונות, הוא ככה, עד כדי כך שמי שלא יודע את המחילתא לא רואה בכלל שמשה רבינו אומר כאן ארבע תשובות. זה נראה משפט אחד תמים וארוך, שבכלל לא נראה שיש כאן איזה חלוקה. ראי שהמחילתא אומר לנו, זה נהיה ברור שמשה רבינו מדבר כאן לארבע קבוצות, אבל בעצם זה משה רבינו מקפל ארבע תשובות מנוגדות במשפט אחד מסכם. זאת אומרת שיש כאן איזה צד משותף, איזה צד השווה לכל הארבע. מה הצד המשותף ביניהם? הרי לכאורה לא רק שלא ניכר הצד המשותף, נראה שהם בכלל הפוכים זה לזה. עוד אחד, זה נקודה אחת שצריך להבין. נקודה שנייה שצריך להבין, לא משנה, תהיה גזבר, תשמור על זה, תהיה גזבר. נקודה נוספת שצריך להבין כאן, מה הסדר? הרי הסדר בתורה הוא גם בעל משמעות. איך התורה בוחרת להתחיל את הסדר, באיזה שלב? אומרת התורה, את הדבר הראשון, ניפול לים. אחר כך, נשוב למצרים. לכאורה, מי היו ברמה יותר נמוכה, ברמה יותר של נפילה, התאבדות יותר נמוך או לחזור להיות עבדים? עבדות זה הרבה יותר נמוך, כי אלה שרוצים להתאבד הם אומרים מעבדות יצאנו, זה אנחנו לא מוכנים. יש להם גישה לא נכונה, זה נכון, הגישה לא נכונה. הרי משה רבנו שולל, עוד מעט נראה שכל הארבעה לא נכונים. אני לא בא לומר מי צודק ומי לא, אני אומר כשאני כבר יודע שכל הארבעה לא צודקים, ועוד מעט נראה למה כל הארבעה לא צודקים. אבל כשאני רוצה להעמיד את הארבעה לא צודקים באיזושהי רמה מן הנמוך לגבוה, זה שמעמידים את אלה שרוצים להתפלל אחרונים, זאת אומרת, הם באמת הכי גבוהים, הם לכאורה אנשי אמונה, אלה שלפני אומרים בוא נלחם, מובן, הם גבוהים, הם אנשים אנשים חזקים, עם עוצמה, הם, יש להם ביטחון, הם יצליחו, לא מתפללים, גם אמונה, בסדר. השתיים הנמוכים, לכאורה, היינו צריכים להפוך את הסדר. לומר, בעלי העבדות, זה האנשים הכי פרימיטיביים במובן הזה, לא מוכנים חזרה לחזור ללבינים ולזה. אחר כך נגיד, יש כאלה שהם כבר הבינו שזה לא, אז הם הגו איזה רעיון לא נכון אחר, אבל זה ברמה יותר גבוהה לכאורה מהרמה השנייה. איך התורה מסדרת את הדברים? התורה בחרה לסדר הפוך. קודם אלה שרוצים ליפול לים, אחרי זה אלה שרוצים להיות עבדים. למה התורה סדרה את זה בצורה כזו? שאלה שלישית שצריך לשאול כאן, שתי אלה הראשונים, כל אחד מבין למה הם לא בסדר. להתאבד זה לא נורמלי, ולגמור את העבדים זה לא נורמלי. אבל לכאורה שתיים האחרים, הם לכאורה פטריוטים, בעלי אמונה, הם אנשים מאוד חיוביים. הוא מוכן להילחם. מה לא טוב? מצוין, תילחם. לא להילחם, תתפלל. למה שוללים את השתיים האחרים? והתורה שוללת את כל הארבע, ונותנת לכל הארבע תשובה אחת. אף אחד לא צודק. יש כאן גישה אחרת לגמרי. מה בעצם מסתתר בדחייה של כל הארבע, ובעיקר של השתיים שנראים שבאיזשהו מקום הם כן בעלי חשיבות? נכון, תפילה זה דבר חשוב ביותר. מדברים כרגע, כשאנחנו נסביר מה מתרחש פה, נבין. ודאי שכולם לא בסדר. באותו רגע. השאלה אבל, מה החיסרון של כל אחד, ומה החיסרון המשותף של כל הארבע. לפני שנעבור לראות באמת מה, לטפל בכל דעה ודעה, ולראות מה הבעיה בדעה הזו, קודם כל בוא נעמיד ונראה באיזה סיטואציה נמצאים בכלל. ממצרים הם כבר יצאו, אבל את ים סוף הם עוד לא עברו. יש להם עדיין מכשול גדול לפני שהגיעו לקריאת ים. היום ברוך השם אנחנו יהודים שעברנו גם את מצרים וגם את ים סוף. קריאת ים סוף זה לא סתם עוד איזה תהליך של נס שהתרחש אחרי היציאה ממצרים. הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את היהודים ממצרים, להעביר אותם בצורה כזו, כמו שכתוב במפורש, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, יכול היה להעביר אותם בצורה כזו, בלי ים, בלי קריאת ים סוף, והכל היה מתקדם. התהליך הזה של קריאת ים סוף הוא תהליך חשוב בכל המהלך של הגאולה. זה לא סתם בדרך קרה פה איזה נס מעניין, זה שלב מכריע בגאולה, זה שאנחנו כל יום בתפילה מזכירים גם את יציאת מצרים, וגם את קריאת ים סוף, כל יום, זה מראה לנו שיש כאן איזשהו השלמה של הגאולה. הגאולה לא תהיה שלימה אם לא יהיה לנו גם את העניין של קריאת ים סוף. יש כאן ציטוט מהלשון שאדמו"ר הזקן אומר בתורה אור, אחד המאמרים, כתוב, כתיב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זאת אומרת שיש ציווי לזכור כל יום יציאת מצרים, ואית בתוספתא, אומר אדמו"ר הזקן, שמה כתוב בתוספתא, שצריך לזכור גם כן קריאת ים סוף. שכל יום צריך לזכור. למה? כי קריאת ים סוף זה משהו שמשלים. עכשיו, כאן בדיוק הנקודת התפר. אדם יצא ממצרים, אנחנו כמובן מסבירים עכשיו בשיעור הנוכחי, גם את העניין של יציאת מצרים וגם את העניין של קריאת ים סוף בעבודה רוחנית היומיומית, ופה אנחנו נבין שאדם כבר יצא ממצרים, יצא מהמיצרים והגבולים של העולם. הוא כבר גילה עולם חדש של תורה, של יהדות, זה נקרא יציאת מצרים. אם לא הגיע לקריאת ים סוף, עלולים לא. לצוץ לו במוח ארבע סברות, וכל סברה יותר טובה מהשנייה, וכל סברה נראה שיש לה איזשהו חשבון צודק וכדאי על פי תורה אפילו, אבל כל אחד מארבעת הסברות הללו, אם אנחנו ניתקע באחד מארבע גישות, אנחנו לא נגיע לקריאת ים סוף, ונפספס את התכלית של כל היציאה ממצרים. פה צריך להבין את עומק העניין מה זה קריאת ים סוף, ומה זה יציאה ממצרים. מה זה באמת קריאת ים סוף? אז בואו נראה ככה. קודם כל יציאת מצרים, מה זה? יציאת מצרים, מה הם שתי השלבים? מה זה יציאת מצרים? מה משלים יציאת מצרים? ומה משלים קריאת ים סוף? היינו מחלקים את זה אולי לשתי דרכים וגישות ששתיהם צריכים להיות בעבודת השם. יש גישה אחת או דרך אחת או שלב ראשון בדרך שקוראים לזה קבלת עול מלכות שמיים. אבל אם אדם יש לו רק קבלת עול מלכות שמיים, ואין לו גם כן חיות ורגש ושמחה בעבודה שלו, פרו יכול כל הזמן לרדוף אחריו, ויכול לתפוס אותו, והוא ינסה איך בורחים מפרו הזה שרוצה לרדוף אחריו, בכל מיני כיוונים. הוא ינסה לברוח לארבע ערוצים מסוימים, אבל אם הוא יברח לכל אחד מארבע ערוצים, הוא יחשוב שהוא פתר את הבעיה. אבל הבעיה לא תיפטר באף אחד מארבעת הדרכים. הפתרון האמיתי של הבעיה זה קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? להחדיר רגש, שמחה וחיות בעבודת השם. למה קריאת ים סוף זה נקרא רגש וחיות? כי מה הפירוש המילולי קריאת ים סוף? הים נפתח ונהיה יבשה. מה ההבדל בין ים ליבשה בדרך כלל? ים זה מקום שכל מה שנמצא בפנים מוסתר, הכל מכוסה במים. יבשה, הכל גלוי. אותן נקודות בתורה, ביהדות, באלוקות, שבדרך כלל הם בים, הם באסתר, יהודי צריך לגלות את כל הנסתרות, לחדור לעומק של הים ולהרגיש שם ביבשה. יהודי צריך שהחיים שלו בתורה ומצוות יהיו כאלה שיש לו נגיעה, קשר ולימוד של הדברים העמוקים ביותר באלוקות בצורה הנכונה, באופן כזה שהוא רואה את הים כיבשה. אם יהודי יש לו גישה כזו, הוא לא נופל באף אחד מארבעת השלבים והאפשרויות וארבע הכיתות, שכל אחד מהם הוא בעל חיסרון גדול. עכשיו נראה מה הם ארבעת הסברות של אותם ארבע כיתות שהיו במצרים. קודם כל, זה דבר אחד ברור, שכל הארבע כיתות, כמו שהזכרתי לפני דקה, מתי הם נכנסו, באיזה שלב הם הגיעו, אחרי שכבר יצאו ממצרים. זאת אומרת, מה זה יציאת מצרים? לצאת מהמיצרים של פרו. במילים אחרות, במילים פשוטות, בחיי היום יום, אם אדם נמצא תחת שליטה של יצר הרע, והוא חוטא ולא מקיים מצוות, הוא נמצא במצרים, נמצא במיצרים וגבולים. לצאת ממצרים, מה זה נקרא? תתחיל להיות יהודי שומר תורה ומצוות. תצא מהמיצרים והגבולים. תצא מפרו, שפרו יפסיק לשלוט עליך, ושהקדוש ברוך הוא ישלוט עליך. זה הגישה של יציאת מצרים. כל ארבעת הכיתות הללו לא מפריעים לחיי תורה ומצוות. כל ארבעת הסברות הללו לא באים חלילה לומר ליהודי, אל תקיים, אל תעשה מה שצריך. להפך, ארבעת הכיתות הללו אומרים, אנחנו כבר יצאנו ממצרים. זאת אומרת, על פי פשט, הרי אחד מהכיתות אומר, נחזור למצרים. על פי מה שנסביר עוד מעט בפנימיות הדברים, אף אחד מהם לא אומר לחזור למצב של יצר הרע ושלטון של רע. זה ברור שלו. כל הארבע...
יש תאווה מסוימת.
בוא נראה, מה זה? לא, זה גם לא תאווה לחזור למצרים של היצר הרע. כל הארבע נמצאים אחרי יציאת מצרים. זה ברור. מה ארבעת האלה רוצים? לא לעשות קריאת ים סוף. עכשיו נפרק דעה לדעה ונראה איך אפשר לתרגם את זה למצב עכשווי. נראה את הראשון. מה הדעה הראשונה? הדעה הראשונה אומרת ניפול הים. מה זה נקרא ניפול הים? בא יהודי ואומר ככה, אני את נפשי הצלתי. אני יצאתי מהמיצרים שלי. אני התגברתי על היצרים שלי ואני מקיים תורה ומצוות כראוי. עין מסביב יש עולם גדול, זה הרבה ידידים ושכנים וחברים וכל מיני אנשים שעדיין לא טעמו את הטעם של תורה ומצוות, ומה יהיה איתם? איך אפשר לפעול גם עליהם? אומר היהודי, זה לא ענייני, זה לא תפקידי, אני לא מסוגל להתמודד עם כל אלה שעדיין לא זכו להכיר את אור התורה, אני רוצה לעשות דבר אחד, ליפול לים. יש ים גדול, אמרנו קודם, מה זה ים? אמרנו כשדיברנו מה זה ים ויבשה, ים זה התורה, התורה נקראת ים. אני רוצה ליפול לים, אני רוצה להשקיע את עצמי לתורה, במצוות, ברוחניות, לסגור את עצמי בחממה טובה. מה יהיה עם כל העולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיתפל בעולם שלו. אני רוצה ליפול לים. אני רוצה להיות מונח בתור חיים של תורה ומצוות נטו, בלי קשר עם העולם הגדול. לא רוצה שייכות עם אף אחד. זה גישה אחת, פשוט להתנתק. יש גישה כזו. יש כאלה יהודים שעד היום דוגלים בגישה ובשיטה הזו, ניפול הים. הייתה השיטה כזו אז, מסתבר שעד שאין קריאת ים סוף, עד שלא מתגלה כל הסודות הגדולים והכל נהיה יבשה, אז יש יהודים שהם שומרי תורה ומצוות, זאת אומרת הם יצאו ממצרים, אבל הם רוצים ליפול לים, ליפול לים ולא להתנתק מהעולם. זה גישה אחת. גישה שנייה בא ואומרת, טוב, זה לא דרך, מבינים שזה לא דרך, אין ברירה, חייבים לפעול על העולם, חייבים לעשות, אבל נעשה את זה ברמה של מצרים, נעשה את זה ברמה של עבדות, מחוסר ברירה, באילוץ. בוא נעשה את זה, אין לי ברירה, אני אפעל על עוד מישהו, לא באופן שאני מאמין שאני יכול לשנות את העולם. אני יכול לשנות את העולם? אם הייתי מאמין שאני יכול לשנות את העולם, הייתי ניגש עם כל החיות והשמחה, כי אני יודע שאני הולך באמת לשנות את העולם. מה הרמב״ם אומר? שעשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. זאת אומרת, אם יהודי היה מאמין בגישה שהתורה אומרת לו, אז הוא היה הולך לשנות את העולם בשמחה. הוא יכול, מתוך עונג. אני סך הכל פעלתי על יהודי אחד להניח תפילין, רק מזוזה אחת תוספתי באיזה בית, זה ישנה את העולם. אם יהודי היה עושה את זה בגישה כזו, היה עושה את זה בשמחה. אבל הקבוצה הזו אומרת, אין ברירה. אומרים לעשות, נעשה. אבל ברמה של עבדות, נשוב למצרים, נשוב לעשות את זה מתוך גישה של קבלת עול, יבשה, בלי חיות. אולי העבודה תתבצע, אבל היא לא תתבצע. למה היא לא תתבצע? למדנו הרבה פעמים, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דירה בתחתונים, הוא רוצה לגור פה בעולם הזה, אז דיברנו שבדירה יש שתי מרכיבים מאוד חשובים. אי אפשר לוותר על אף אחד משני המרכיבים. מרכיב אחד של הדירה, מה אומר? שצריך שיהיה פשוט דירה, ארבע קירות וגג ורצפה. אבל זה לא מספיק. מה עוד צריך להכניס לדירה כדי שהמלך ירגיש נוח בדירה? צריך אור בדירה. תכניס אותו לדירה חשוכה, הכל יהיה שם, את כל הלוקסוס שבעולם, רק הכל יהיה חשוך, אז המלך לא יכול לגור בדירה. כדי שהמלך יגור בדירה, צריך גם דירה וגם אור. זאת אומרת, כשיהודי מקיים מצוות, לא מספיק רק שאתה עושה טכנית את הדברים. אני בונה דירה, אני מניח תפילין איתי, עם אחרים. אני עושה מה שצריך, אבל אם אתה עושה את זה בלי אור, בלי חיות, בלי שמחה, אז זה חשוך. אם זה חשוך, זה לא יביא דירה בתחתונים. זה לא יביא קריאת ים סוף, זה לא יגלה את כל האור, את כל הסוד, את כל העומק, שהכל יהיה גלוי, זה לא יהיה. אז זה הקבוצה השנייה שאומרת, נחזור למצרים. זה קבוצה של ייאוש גם כן. אין ברירה, את העולם לא נצליח לשנות. מה לעשות? אומרים לעשות, עושים, אבל אין לך...
מונח במיצר.
אתה עדיין במיצר. באה הקבוצה השלישית, הקבוצה השלישית אומרת, תשמעו, אלה שטוענים, לא אכפת לי מהעולם, ניפול לתוך הים, זה לא גישה. יש עולם, אתה לא יכול להתנתק מהעולם. אלה שאומרים, נעשה ונצליח לפעול על העולם מתוך קבלת עול, זה גם לא נראה. באה קבוצה שלישית ואומרת, מה נעשה? נלחם איתם. יש לך אנשים שלא שומרים תורה ומצוות? נלחם איתו, נראה לו, ניתן לו בשיניים, נראה לו שהוא לא צודק, נתווכח איתו כל הזמן, נראה לו איך הדרך שלו לא... לא כמו שצריך, כן, עם המצב של עצמו, המצב של הסביבה, כל הזמן ברמה של מלחמה, מלחמה. משה רבינו לא מרוצה מהצד הזה, למה? כי בצד הזה אתה א', לא תקרב אותו אף פעם, אתה תדחה אותו. כשאתה נלחם עם מישהו, אתה מעורר אצלו כוחות של נגד, אתה מעורר אצלו כוחות של לנצח, אז נהיה ביניכם קונפליקט, לא מגיעים בסופו של דבר ליד ולא מצליחים לעשות שום דבר. זה חיסרון אחד. חיסרון שני, יש כאן בזבוז אנרגיה. במקום לנצל את הכוחות שלך לצורה הנכונה, במקום לנצל את הזמן שלך בצורה הנכונה, אתה עומד שעה שלמה, מתווכח עם הבן אדם ורב איתו ונלחם איתו, בזבזת את השעה שלך, את האנרגיה שלך, גם שלו, ולא קירבת שום דבר. במקום זה אתה יכול לעשות אותו דבר בצורה אחרת, בצורה של אהבה ובצורה של תירוב. אז הגישה הזו זה שוב גישה לא נכונה. הקבוצה השלישית היא לא צודקת. בוא, מה אומרת הקבוצה הרביעית? הקבוצה הרביעית אומרת, שמו, אני בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא יסתדר עם העולם. אני לא נלחם עם אף אחד. אני עושה מה שצריך, אבל זה עניין שלו. מה שהוא צריך הוא יעשה. הוא יפעל. נתפלל אליו, והוא ישנה את העולם. הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את העולם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה השותף שלו. הוא רוצה שיהיה עבודה של האדם כדי, כמו שמבואר בהרבה מאמרי חסידות, שאם כתוב מה ההבדל בין המשכן לבית המקדש למשל, או מה ההבדל בין בית ראשון, שני ושלישי, כתוב במשכן היה גילוי אלוקי, אבל זה היה מלמעלה, או בהר סיני למשל, דוגמה יותר בולטת. בהר סיני הייתה התגלות אלוקית גדולה ביותר בעולם, באותו רגע. מה קרה אחרי 5 דקות שנגמר מעמד הר סיני? הר סיני נשאר אר של אבן, אין לו שום קדושה, שום משמעות, שום דבר. כל מי שרוצה יכול לעלות להר, ואין שום עניין. חוץ מאתר היסטורי בהר סיני, אף אחד לא הולך להתפלל ליד הר סיני, למרות שההתגלות האלוקית הגדולה ביותר בהיסטוריה הייתה בהר הזה. למה לא הופכים את זה לאתר קדוש שכולם להבדיל, אבל מקום קדוש, אף אחד יהודי לא, אין שום של יהודי, כמה יהודים הלכו לראות את הר סיני, לא מעניין אותנו בכלל. למה? כי הקדושה שירדה להר סיני ירדה מלמעלה, ואף אחד מהתחתון מהעולם לא השקיע בשביל להוריד את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, מה אומרת הקבוצה הרביעית? שהקדוש ברוך הוא יתגלה לעולם והוא יוריד את השכינה והוא יפעל מה שצריך וזה יהיה כמו שצריך. זה לא גישה נכונה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה עבודה של התחתון, שהתחתונים ירצו לרומם את העניין. זה הטעות של הקבוצה הרביעית גם כן. זאת אומרת, בא בעצם משה רבינו ואומר, כל 4 הסברות הם לא צודקים. למה? כי כל אחד, מה הצד המשותף של 4 הסברות? כל אחד מכניס את שיקול דעתו. כל אחד חושב שנראה לו גישה א' או ב' או ג' או ד', ככה זה נראה לו, הוא בנה תיאוריה שנראית להיגיון שלו, וכשהתיאוריה נראית להיגיון שלו, אז הוא חושב שעם זה הוא יכול להצליח לפעול משהו. זה הצד השווה, שכל 4 לא צודקים, כי הם לא עושים מה שנראה להם. לא, יהודי צריך לעשות מה שאומרים, לא מה שנראה לך. מה באמת הגישה הנכונה של יהודי? הגישה של יהודי היא שילוב של הפכים. מיהודי נדרש תמיד שילוב של הפכים. איפה רואים שמיהודי נדרש שילוב של הפכים? יש דבר מאוד מעניין. כל יהודי שעובד, חיה יום יום, יש לו עבודה ועובד. מה נדרש מיהודי? לבטוח שהשם יביא לו פרנסה, להאמין שהכל בא מאת השם, או שאתה צריך גם לעבוד וגם להתאמץ, ואז יהיה לך הצלחה. אז לכאורה, זה שתי גישות הפוכות. או שאני משקיע את הזמן שלי והעבודה שלי ואני עושה את העניין, או שאתה בוטח בהשם שהוא יביא לך פרנסה. מה יהודי צריך לעשות? שתיהן. אתה תשתדל והוא ייתן. זאת אומרת, דווקא השילוב של ההפכים זה הדרך שיהודי צריך לחיות בה תמיד, בכל כיוון, בכל תחום, בכל עניין. מצד אחד אתה תעשה את המעשה הקטן, והמעשה הקטן שלך בסופו של דבר מי יביא את האור לעולם? הקדוש ברוך הוא. אתה עשית משהו, אבל תאמין שאתה במעשה הקטן שלך שותף לעניין. כמו הסיפור הידוע על אחד התנאים שרצה להביא אבן יקרה לבית המקדש, אבן כבדה, רצה להביא מתנה לירושלים, והוא לא יכול להרים אותה, אז באו מן השמיים 4 מלאכים, ואמרו לו, אנחנו נרים לך. הוא לא ידע שהם מלאכים, הוא חשב איזה 4 גברתנים, אבל הם אמרו לו בתנאי אחד, שגם אתה תשים איזה אצבע. אתה תשים אצבע ואנחנו נעזור לך. מה הם צריכים את האצבע שלו? נכון, מן השמיים יעזרו לך, אבל אתה תשים אצבע. חייבים שיהיה אצל אדם שילוב. אני בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, הוא יזיז עניינים, הוא יפוך את העולם, אבל גם אני אעשה משהו. זה נקרא דבר אל בני ישראל ואיסאו. מה זה נקרא דבר אל בני ישראל ואיסאו? תיסו, תפעלו שהים יקרה, שההתגלות תחדור לעולם, תשפיע על העולם, לא כמו הדעה שאומרת אני אזרוק את עצמי לים. להפך, תפעל על הסביבה שלך. אבל באיזה אופן תפעל על הסביבה? לא כמו הדעה השנייה שאומרת בקבלת עול ובצורה יבשה. תעשה את זה מתוך שמחה. ולא כמו הקבוצה השלישית שאומרת נלחם עם השני. להפך, נפעל על השני מתוך אהבה. ולא לומר הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל לבד. הוא רוצה גם כמו הקבוצה הרביעית. הוא רוצה את השותפות שלך. כשיהיה לך את הגישה הנכונה שהיא שוללת את כל אחד מהארבע הדעות, שלילה מוחלטת, כי כל אחד מהארבע תפס איזה קצה, וזה לא נכון, אתה חייב לשלב את הקצוות. יש זמן ביום שאתה באמת צריך ללמוד תורה, להשקיע את עצמך בים. יש זמן שאתה צריך לפעול עם הסביבה, אבל לא באופן של מלחמה. ולא רק להגיד הקדוש ברוך הוא יעשה, אתה משלב את העניינים בצורה נכונה, אז אתה מגלה, קודם כל אתה עושה קריאת ים סוף שלך. מה זה קריאת ים סוף שלך? כל אחד יש נשמה פנימית. הנשמה שלא צריכה להתגלות, וכשהוא מגלה את הנשמה שלו, יהיה לו כוח גם לפעול על הסביבה. אם אתה הולך ורואה שאתה לא הצלחת לפעול על הסביבה, החבר'ה לא זזו ולא פעלו שום דבר, תדע לך שאתה כנראה לא הצלחת לגלות, לא גילית את הנשמה שלך, לכן לא הצלחת לפעול גם על השני וגם על הסביבה. זה בעצם ההוראה שיהודי צריך ללמוד מפה, שיהודי צריך לעשות לא מה שנראה לך, אלא מה שאומרים לך. וזה שתי גישות הפוכות לגמרי. כדי לראות את זה בצורה מעניינת, נקרא כאן אולי קטע מתוך מאמר שאדמו"ר הזקן כותב בספר תורה אור בפרשת תולדות. הוא אומר שם דבר כזה, נקרא את הלשון מבפנים: ובזה יובן מעשה דרבי יוסי בן קסמא עם רבי חנינא בן תרדיון. מה הסיפור שהיה עם אותם שתי המוראים? ששאל רבי יוסי את רבי חנינא, תמה אני אם לא ישרפו אותך. רבי יוסי אומר לרבי חנינא בן תרדיון, ידוע הרי שרבי חנינא בן תרדיון היה אחד מעשרה הרוגי מלכות שמלכות רומי שרפה אותו, והוא נשרף כאחד מעשרה הרוגי מלכות. מדוע? מכיוון שהוא לימד תורה ברבים בזמן מלכות רומי. אז רבי יוסי בן קסמא אומר לרבי חנינא בן תרדיון, אני מתפלא, אני חושש, בטח ישרפו אותך. וישיבו מענה רבי חנינא בן תרדיון, מן השמיים ירחמו. ואמר לו, אני אומר לך דברי טעם, אתה אומר לי מן השמיים ירחמו? רבי חנינא שאלו, אחר כך שאל רבי חנינא את רבי יוסי בן קסמא, מה אני לחיי עולם הבא? אומר לו, תשמע, אני ממשיך לעשות, אם הם ישרפו אותי ונשמתי תעלה למעלה, שאלתי אליך, האם יש לי לפחות עולם הבא? ואמר לו, אומר רבי יוסי בן קסמא לרבי חנינא בן תרדיון, כלום מעשה בא לידיך? מה הפירוש? האם עשית איזה מעשה טוב? תגיד לי, עשית איזה מעשה טוב בחיים שלך? השאלה הזו היא מאוד לא מובנת. מה הפירוש? האם עשית מעשה טוב? הרי מדובר בבן אדם שמלמד תורה יום יום את האנשים במסירות נפש. אז שואל אותו, עשית מעשה טוב? עוד מעט נבין את השאלה. וישיבו, מה ענה רבי חנינא לרבי יוסי? מעות פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. הוא אומר לו, היה לי בבית שתי ארנקים. ארנק אחד שהיה מיועד לסעודת פורים, לקנות עם זה את הסעודה האישית שלי לעשות עם המשפחה. הארנק השני היה מיועד לחלק לעניים לצדקה מעות, מתנות לאביונים. באו עניים אליי הביתה ונתחלפו לי במעות של צדקה. בטעות, במקום לתת להם מהארנק המיועד לתת צדקה לעניים, נתתי להם הארנק המיועד לסעודת פורים. מה היה צריך אדם רגיל לעשות במקרה כזה? יכול להחזיר לעצמו מהארנק שהיה מיועד למעות פורים, להחזיר לעצמך. אז אומר, ולא לקחתי בחזרה את השייך לי. מה עשיתי? הכל הפך להיות לעניים. אי כרגע הפסדתי את הכסף מהארנק של פורים, אז אני אקח ארנק אחר. עד פה הסיפור של רבי חנינא עם רבי יוסי. שואל אדמו"ר הזקן, ולכאורה מאוד תמוה שאלתו, מהו לעולם הבא? מה שואל רבי חנינא, האם יהיה לי עולם הבא? אמר, יש לך ספק? אם הוא מוסר נפשו על קידוש השם, שהיה מקיל קהילות ברבים, לא יהיה לו עדיין חלק לעולם הבא? וגם שאלה נוספת שלו מובן, מה שאל רבי יוסי, כלום מעשה בא לידך? מה הוא שואל אותו, יש איזה מעשה טוב שעשית. מה זאת אומרת? הוא מוסר את נפשו על קידוש השם? מה התשובה על שאלתו? ומה הוא עונה לו? כן, מצאתי איזה סיפור שם עם הארנקים. מה קורה פה? אך העניין, שהיה רבי חנינה בן טרדיון מסופק בעצמו, עניין מסירת נפשו בשביל עסק התורה, אם הוא באמיתות לשם שמיים בלבד, אף שהיה צדיק מופלג ולומד לשמה באמת, מכל מקום, לפי שיש בני אדם, שמצד טבעו ומזגו ומידותיו, שוקת כל לבבו אל לימוד החוכמות. אומר רבי חנינה בן טרדיון, אני חששתי, אולי זה שאני מלמד תורה בכזו מסירות נפש, אולי זה האופי שלי. יש לי אופי של אדם בעל מרה שחורה, אוהב ללמוד כל הזמן. אז במילא, אני מנצל כל הזמן את הזמן ומלמד. אבל מי אומר שזה בא אצלי בגלל שאני בטל לרצון השם? אולי אני אדם ולהיות תמיד מחשבתו וליבו ושכלו דבוק בהם. והראיה מהפילוסופים, מהאומות הקדמונים, שהיו שרים גדולים, לא יחסר להם כל מעדני עולם, היו עוזבים כל תענוגים, ועוסקים בכל לבבם ותשוקת נפשם בלימוד החוכמות. כל היום והלילה אין מחשבתו פנויה. זאת אומרת, האנשים שהם למדו, לא בגלל שלא היה להם מה לעשות, היה להם כל תענוגי עולם, אבל הם היו בעלי מזג שעבו חוכמה, אז מה, צריך לתת להם צלש? זה האופי שלהם. אם אדם זורם עם האופי שלו, זה לא עניין, זה לא נקרא עבודה. עבודה זה נקרא שאתה מתאמץ ועושה גם דברים שלא נוחים לך. ולהבין ולהעמיק בעניין החוכמות ותארב לנפשו ותתענג בהם כל כך כמו זולתו בכל תענוגי העולם. יש אנשים שמתענגים מתענוגי העולם, יש אנשים שמתענגים מלשבת כל היום וללמוד, וזה אינו להם מצד אמונתם, שהם היו גויים עובדי כוכבים שאין להם שום הכרח ואמונה שיגרום להם סיבת עסקם בחוכמותיהם, בתכונה, בתשבורת, בפילוסופיה, חוכמת החיצונים. תענוג נפלא יש להם. למה הם עושים את זה? כי מצד מזג טבעה מאוד תכריח בחשק נפלא שנולד בטבע כזה. הם לא עושים את זה כי הם מאמינים והם קופים את עצמם לעשות את זה. הם זורמים עם הטבע שלהם. ויש מהם, יש גויים אחרים. מה? זה חשבון. ויש מהם נולד במזג אחר שלא יתאבה ויחשוק לחוכמות, אף כי יבינם אין לו תענוג להשים מחשבתו בהם אפילו רגע אחד. רק אחר שרירות ליבו, רק כל היום, לזאת תכלה נפשו. אז יש אחד נמשך אחרי תאוות העולם. ויש אחד נמשך אחרי תאוות הלימוד. זה עושה מה שהמזג שלו דוחף אותו, וגם זה עושה מה שהמזג שלו דוחף אותו. וסיבת זה הוא מצד המרות. יש שגובר בו מרה הלבנה, שאין ביכולתו לצמצם מחשבתו בדבר אחד, אף שהוא שכלי ולא יתענג בו כלל. יש אדם בעל מרה לבנה, זאת אומרת הוא אדם עם קפיצים, הוא לא יכול רגע אחד לשבת בשקל בשום תחום, כי אצלו גובר המרה לבנה. ויש שגובר בו מרה שחורה בתולדתו, תשתוקק נפשו מאוד אל החוכמה, כל חפציה לא ישבו בה. אז יש כאלה, ויש כאלה, יש ומים. אז אם אצל גויים יש כאלה, אז אומר, ולכן גם בישראל ימצא טבעיים מחולקים כמותם. גם אצל יהודים יש מזג אחד שונה והפוך מהשני. אף שתמשיך נפשו לדבר הנהוג בישראל כמו עניין לימוד התורה שבעל פה, יחשוק נפשו וליבו להגות ביום ולילה לא ישבות. זה היה ההתלבטות של רבי חנינה בן דוסה. הוא אומר, זה שאני לומד תורה כל היום, מי אומר שמגיע לי בשביל זה עולם הבא? סך הכל אני עושה מה שאני אוהב, שזה מגיע העולם הבא? ולפיכך רבי חנינה בן טרדיון היה ירא שמא גם מצד טבעו גופנית גורם לו מסירת נפשו בעד החוכמה, אף שבוודאי אינו אלא מעט מזהר. מכל מקום, אין זה להשם לבדו. מי אומר שהוא עושה את זה לשם שמיים? אולי הוא עושה את זה מצד ההיגיון, מצד הטבע, מצד המראה השחורה שלו, ולא מגיע לו עולם הבא על הנהגה כזו. ושאל מרבי יוסי, איך הוא משיג בו? אומר רבי יוסי, תסתכל אתה עליי, איך נראה לך? מגיע לי עולם הבא או לא? אם הוא מנוחלי העולם הבא, שהם בליבו אל האחד, ושיבו אמר לו, זה לא יבורר. אתה אומר, אתה שואל פה שאלה טובה, קשה מאוד להחליט, כי אם בא מעשה לידך. בוא נראה אם אתה גם עשית דברים שהם מנוגדים לאופי שלך. אם עשית גם דברים שמנוגדים לאופי שלך, סימן שאתה בין עולם הבא. פירוש ניסיון שהחילוק בו, שאם הוא מצד טבע הגוף, אף שיחשוק חשק נפלא, על כל פעמים להגיע למסירות נפש. אם זה בא אליך דבר שהוא נוגד את האופי שלך, יכול להיות שתעשה את זה, אבל לא במסירות נפש. ואם אתה עושה את זה גם במסירות נפש, סימן שאתה יהודי שמתבטא לגמרי. ואמר לו, מה ענה אותו יהודי רבי חנינא בן תרדיון לרבי יוסי? אמר לו שמעות פורים, מה זה מעות פורים? שהוא עניין פיזור ממון, שזה אות ומופת שאין במסירות נפש שלו אפילו שורש המרה חולי, אין לו מרה שחורה. אם הוא מוכן למסור את נפשו בלבזבוז כסף, הוא לא בעל מרה שחורה. למה? שמידת המרה שחורה הנעל גורמת מידת הקמצנות. צריך לדעת שהוא בעל מרה שחורה, הוא סגור, הוא קמצן, הוא לא מפוזר, הוא לא פזרן. אם ראית והראית שהיה לך מעשה של מסירות נפש לפזר ממון, סימן שאתה בעל מרה לבנה. והמרה לבנה זה הפיזור. לכן ישיבו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי. אם אתה בעל מרה לבנה, כי יש לך מסירות נפש על ממון בפיזור, ובכל זאת אתה גם לומד תורה כל היום, זה הפך הטבע שלך. שמזה מובן שמסירות נפש על התורה, זה לא בגלל שזה האופי שלך, אלא הוא רק לפי שאין בליבו אלא אחד, ואין בו תערובת טבעי כלל. זה מראה שהוא עושה את זה בגלל שהוא בטל לבורא עולם. מכל זה מובן שיוכל להיות במידות הנפש בחינת תערובת. שאפילו במידה שנראה ודאי טוב גם הוא, יוכל להיות שיש בזה עדיין קצת תערובת. ובמילא, יהודי שרוצה באמת להיות קשור לקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעשות גם דברים שהם לא נוחים לו, ומנוגדים לאופי שלו, ומנוגדים לטבע שלו. אתה רוצה כל היום ללמוד תורה? יכול להיות, אבל יש יהודים שצריך לפעול עליהם. אז אתה צריך גם לפעול עליהם. איך לפעול עליהם? לא במלחמה, אלא בקירוב. בקירוב הדעת, זה השליחות שהרבי רוצה מכל אחד, שזה גם קשור ליוד שבט ויוד אלף שבט. זה השליחות שהרבי רוצה שיהודי יפעל על העולם. לא ישקע בים התורה לבד. יש זמנים שצריך לשקוע בים התורה, אבל יש זמנים שצריך לצאת החוצה ולפעול על העולם, ולפעול עליהם מתוך שמחה ואהבה וקירוב הדעת. אז זה יהיה דירה בתחתונים, גם נבנה את הדירה, גם נדליק את האור בדירה, שהמלך ירגיש בנוח בדירה הזו, וזה יגלה גם את הנשמה הפנימית של האדם. כי אמרנו שאי אפשר לפעול על העולם אם אתה לא מגלה את הנשמה של עצמך, זה קריאת ים סוף. לקרוא את הים שלך, לפתוח את ההסתתרויות שלך, וזה יביא את השלימות של הגאולה, כי כשמשיח יבוא זה יהיה קריאת ים סוף האמיתי, שיראו בגלוי ובגשמיות העולם גילוי אלוקות בכל פרט ובכל דבר. וזה בעצם הרעיון, המסר המרכזי שלומדים אותם ארבע כיתות, איך להסתכל על זה בצורה נכונה ובצורה אמיתית, לא ליפול חלילה לאף אחד מהדעות הללו, כי כל דעה היא דעה לא נכונה, שצריך לשלול אותה בתכלית.
איזה עבודה מתאימה לי? ביטול.
זה התשובה. לא א', לא ב', ביטול. ביטול כזה, לא כמו הד' שמתבטלים, ביטול משולב עם עבודה עצמית. שילוב, ביטול לבורא עולם עם עבודה עצמית, היא זו שנותנת את הדרך הנכונה.
ביטול הטבע בעצם.
ביטול הטבע.